יודעים, רב נחמן מברסלב אומר, אין ייאוש בעולם כלל. אין ייאוש. אבל אם אין ייאוש בעולם, לא היה כל פרק אילו מציאות. כי כל פרק אילו מציאות בנוי על הרעיון של ייאוש. השאלה היא, אילו מציאות שלו ואילו הוא חייב להכריז, תלוי בשאלה האם אדם מתייאש או אדם לא מתייאש. אז יש ייאוש. כנראה רב נחמן מברסלב אומר, כן, אין ייאוש האדם מעצמו, אין ייאוש מהקדוש ברוך הוא, אבל להתייאש מכמה שקלים, מאיזשהו דבר שנאבד לך, נו, זה אפשר להתייאש, זה לא נחשב האוילום בכלל. כן, האוילום זה אתה בעצמך, הקשר שלך עם ריבונו של אוילום, הדברים הרציניים. על כל פנים, אנחנו, זה לא היום שיעור במוהר"ן, אלא ביסוד של ייאוש והפקר וההבדל ביניהם. בעצם הבסיס, כמו שאנחנו אומרים, לאילו מציאות שלו ואילו חייב להכריז, תלוי בעניין של ייאוש. כמו שרשי אומר במשנה, אבל כבר כאן רשי לכאורה מביע איזושהי עמדה שנצטרך להסביר. רשי אומר, אילו מציאות שלו במקור אחד ואילו חייב להכריז, אומר רשי, מצא פירות מפוזרים, נתיישו הבעלים מהם, כדאמר בגמרא והפקרם. אותו דבר מאות מפוזרים, הועיל ואין להם סימן, היו שמייאש ואבו לו הפקר. אז יש שלומדים, אם כי נראה שזה לא לגמרי הכרח, שעמדת רשי יהיו שיוש זה הפקר. אנחנו נדון בעניין הזה. על כל פנים, מה המקור בכלל שיאוש מועיל באבידה? אז תראו במקור שניים, תוספות מביאים מדף כף זין, שני מקורות. מה הסמלה המיוחדת שיש לה סימנים ויש לה טובים? במרובה אמרינן בגניבה ילפינן ייאוש מאבידה, ואם תאמר ואבידה גוף המנהלן, ויש לומר דמאחה נפקלן. דמה הסמלה המיוחדת שיש בה סימן ואין הבעלים מתייאשים, אלא טובים שיחזירו עליהם בסימנים. הסמלה המיוחד בסמלה שמחייבת השווה זה בגלל שהבעלים לא מתייאשים, כי דברים שאין בהם סימן הבעלים נתייאשו. מביאים עוד מקור, ומי הוא בירושלמי יליף, מניין לייאוש מן התורה? אמר רבי יוחנן, אשר תובד ממנו, מי שעבודה ממנו ומצויה אצל כל אדם. שני מקורות, שאחד שם את הדגש על מה שקורה אצל הבעלים, כן? והדבר השני, שם את הדגש על מה שקורה עם האבידה, ונדבר על הדבר הזה. שימו לב, בעצם שאנחנו שואלים מה ההבדל בין הפקר לבין ייאוש, נראה לומר שהם שני דברים שונים לגמרי, בין בהגדרה שלהם, בין בדינים שלהם. אתם יודעים שבעולם הישיבות אוהבים לדבר בגברה וחפצה, אז נשתמש פה בגברה וחפצה בכיוונים ההפוכים. בייאוש, נגיד נתחיל בהפקר, כן? בהפקר, מה קורה הפקר? הפקר זה פעולה מודעת של האדם. החפץ הזה היה שלי, ואני מחליט להיפטר ממנו. אני מזכיר אותו. אני מרחיק אותו מעליי. אני הייתי יכול לתת אותו במתנה למישהו, למכור אותו, להקנות אותו, הייתי יכול גם להשאיר אותו אצלי, אבל אני מחליט להפקיר אותו, כן? להוציא אותו מרשותי, להרחיק אותו ממני. בעצם הגברה מרחיק את החפצה. הגברה פועל בחפצה ומרחיק אותו. זה פעולת הפקר, זה פעולה מודעת שלי שאני עשיתי ופעלתי, ואני הרחקתי את החפץ מעליי. בייאוש התהליך הוא הפוך. החפצה פעל בגברה, דהיינו החפץ התרחק ממני, קרה משהו לחפץ, הוא נעלם, הוא נאבד, הוא טבע, קרה משהו, הוא התרחק ממני, וכיוון שהוא התרחק ממני קרה אצלי תהליך נפשי, דהיינו אני התייאשתי, אמרתי ואי לחסרון כיס, אבל התהליך התחיל, ההרחקה באה מצד החפץ. בהפקר אני פעלתי להרחיק את החפץ מעליי, פעלתי פעולה מודעת והרחקתי את החפץ מעליי. בייאוש החפץ התרחק ממני ועשה פעולה נפשית אצלי, אז ממש פעולות הפוכות. ונראה לומר יותר מזה, שזה לא רק שאלה בשאלה מי פעל על מי, לכן גם בדינים הם חלוקים. ניקח דוגמה, אם אני אומר עכשיו החליפה היפה הזאת שלי שכולכם בטח שמים עליה את העין ורוצים אותה מזמן, אני עכשיו מפקיר אותה, כן? אם אני אומר אני מפקיר אותה, אז אתם יכולים לקום עכשיו כולכם מהמקום ולתפוס ולרוץ ולקחת, היא נמצאת אצלי, בסדר, אבל אני מפקיר אותה, ומי שראשון שיתפוס את זה אצלי, יזכה בזה. כמו שכשאני מוכר, כשיעקב מוכר משהו במקולת, אז הוא מוכר דבר שהוא נמצא אצלו, אבל הוא מעביר את זה ממנו למי שקונה, אלא אז נותנים. יעקב גם היה יכול לתת משהו במתנה, אז זה נמצא אצלו והוא מעביר. אז באותו דבר אני גם יכול להפקיר, כי להפקר היא פעולה קניינית שאני עושה מרצוני, אז זה לא משנה, אני לא צריך לזרוק את זה באיזשהו מקום, גם דבר שנמצא אצלי עליי ברשותי אני יכול להפקיר. הפקר מועיל בדבר שברשותו. אגב, לפי תוספות, כל ביטול חמץ, כן, תשביטו של ביטול חמץ שאנחנו עושים, זה פעולה של הפקר, והיא נועדה לאותו חמץ שאנחנו לא מצאנו אותו, אבל הוא נמצא לנו בתוך הבית, נמצא לנו בתוך ברשותנו, בתוך חצרנו, ואנחנו מבטלים אותו, מפקירים אותו. הפקר מועיל על דבר שברשותי. אבל אם אני אגיד אני מתייאש עכשיו מהחליפה היפה הזאת שלי, אני מתייאש ממנה, זה דבורים בטיילים. לא רק דבורים בטיילים, מה אתה מתייאש מדבר שנמצא עליך, אלא אם מישהו יבוא וירצה לקחת ולזכות בדבר הזה בגלל שאני אמרתי אני מתייאש ממנה, לא יוכל לזכות בזה. כי להתייאש, אפשר להתייאש רק מדבר שהוא מרוחק ממני, בדיוק בגלל ההיגיון הזה שאמרנו. הפקר, אני מרחיק את החפץ מעליי. ייאוש, זה החפץ רחוק ממני וכתוצאה מזה אני מתייאש. אבל אם הוא נמצא עליי, איזה מין ייאוש זה? וההוכחה שאי אפשר להתייאש, א', מי שלמד סוכה עוד זוכרת מסכת סוכה, הגמרא שם אומרת בפרק שלישי, קרקע אינה נגזלת. אומר שם רשי ותוספות להסביר, קרקע אינה נגזלת, אינה נקנית בשום ייאוש שבעולם. יש לאדם קרקע, היא נמצאת באותו מקום שהיא הייתה לו תמיד, מה שייך להתייאש? היא נמצאת אצלך, ברשותך, היא לא זזה מהמקום, אי אפשר להתייאש מקרקע. אבל דבר פילי פלאות, שזה יסוד א' ב' באילו מציאות, כן, שאי אפשר להתייאש מדבר שברשותו, זה החידוש הנפלא של הרמב"ן בייאוש שלו מדעת. כל ילד, מקווה שכל ילד, כל ילד זה כמו שאומרים, האוי לא מקשים, כל ילד יודע שההלכה כאביי שייאוש שלא מדעת לא אבי ייאוש. מה פירוש? אם אדם מצא מציאה לפני שהבעלים התייאשו, אפילו שזה דבר שאין בו סימן, אבל הבעלים לא התייאשו, אז הלכה כאביי שיאוש שלא מדעת לא אבי יאוש. מבואר שם בגמרא למה? בגלל שאתה מוצא באיסור האטה לידה. נשאלת השאלה, מה זה המילים האלה באיסור האטה לידה? איזה איסור? הרי אני מצווה להרים את זה, כן? אני מצווה להרים את זה מצד הלכות השבת הרעידה. מה רצו ממני? ועכשיו הבעלים התייאשו. עוד נראה באיסור האטה לידה בגזלה. אבל מה זה באיסור האטה לידה? ולמה זה לא יעזור אם הבעלים התייאשו אחר כך? אומר הרמב"ן תירוץ נפלא, שומר אבידה הוא כמו שומר שכר והוא כמו שומר של הבעלים, וכשאתה מצאת את המציאה לפני שהבעלים התייאשו ואתה התחייבת בהשבה בגלל שהבעלים עוד לא התייאשו, אז הרי זה כאילו החפץ נמצא ברשות הבעלים ובידם, ואי אפשר להתייאש מחפץ שנמצא ביד הבעלים. ראשונים אחרים לא מסבירים ככה, ונראה עוד אולי יישאר לנו זמן אפקמין. הראשונים אחרים מסבירים שבאיסור הכוונה היא לא איסור של עבירה אלא חיוב השבה. כיוון שהוא התחייב בהשבה, אדם לא יכול להיפטר מחיוב השבה. אבל הרמב"ן אומר לא, זה לא הרעיון. הרעיון הוא שבאותו רגע שמצאת מציאה קודם הבעלים, אז ידך נעשית כיד הבעלים. יוצא שאם אני, יש לי בבית משהו, אדם מתייאש, נגיד, אם אדם מתייאש, והוא, יש לו חפץ בבית, והוא לא ידע שזה בתוך הבית שלו, והוא התייאש ממנו, אבל זה היה בתוך הבית, בתוך הצירו השמורה וכו', הייאוש לא, לא מועיל שום דבר, כי זה צחוק. אתה התייאשת מדבר שהוא ברשותך. לעומת זאת, אם היית מפקיר את זה, זה היה מועיל. ושוב, זה הכל נובע מהיסוד הזה. כי הפקר זה פעולה מודעת של האדם, שאדם מרחיק את החפץ. ייאוש זה החפץ מורחק, ואם החפץ לא מורחק זה במציאות, כי הוא נמצא תחת ידה. בואו תראו את הרמב"ן, כי הוא יסודי מאוד. תראו במקור 7, זה בצד השני, במילים המודגשות, בלקחה שלו על מנת לגוזלה. לא ניכנס עכשיו לסוגיה שם, כן, יש בלקחה על מנת לגוזלה, המקחה שלו על מנת לגוזלה קודם ייאוש, שוב יהיה אפשר לא לקנותה אחר כך בייאוש, מפני שידו כיד בעלים ושומר שכר שלהם הוא. איל כך לעולם אינה נקנית בייאוש, הועיל וישנה ברשות בעלים. אדם לא יכול להתייאש מדבר שנמצא תחת רשותו. לכן כמו שאמרתי לכם, אני אומר עכשיו המעיל הזה שלי, להפקיר אותו אני יכול, אבל להתייאש אני לא יכול. יותר מזה אני אומר לכם, אם יש משהו שנאבד לי, אבל הוא נאבד לי, אבל הוא נמצא לי בתוך הבית, ואני מתייאש ממנו, הייאוש לא יעזור, כי הוא נמצא בתוך הבית, בתוך רשותי. להפקיר אני יכול, והכל נובע מחמד שהן פעולות הפוכות. הפקר, אני פועל בחפץ, אני מרחיק את החפץ מעליי. ייאוש זה תוצאה ממה שהחפץ מורחק, אבל אם החפץ לא מורחק אין ייאוש. הקצות והנתיבות עומדים על עוד הבדל, וכל אחד מתרץ בדבר הזה עוד דבר. אתם יודעים שייאוש לא רק משפיע בהלכות גניבה, בהלכות הבידה, אלא הוא גם משפיע דבר יסודי, פרק שלם, פרק מרובה בבבא קמא, בכל קנייני גזלה יש, כדי שאדם שגזל יקנה את החפץ ויחזיר דמים, צריך קנייני גזלה, אז צריך ייאוש. יש דעה שייאוש לבד קונה, ייאוש שינוי השם, ייאוש שינוי רשות וכו', ייאוש קונה. אבל הגמרא אומרת יש דעה שייאוש לבד לא קונה, או ייאוש קונה רק עם דברים מסוימים, והגמרא אומרת שבאיסור האטה לידה. למה זה לא מועיל? בגלל שהגזלן, כן, הייאוש לא מועיל, כי באיסור האטה לידה. תוספות אומרים משפט סתום. אנחנו בעצם היינו אומרים ייאוש לא מועיל, כיוון שהתחלת בצורה מקולקלת, עשית איסור, ייאוש לא קונה. תוספות אבל אומרים, תראו במקור ארבע, כיוון דבאיסור עתה לידי, מכאן משמע שייאוש אינו כהפקר גמור. דאם כן אפילו בתר דעתה לידי באיסורה יוכל לקנות מן ההפקר. תוספות אומרים, אם ייאוש היה כמו הפקר, לא היה מפריע לי, כן, באיסור עתה לידי. ודבריהם סתומים. מה פירוש? מה הקשר בשאלה א', סתום כפול, במה תוספות מתכוונים שייאוש לא אוהב כהפקר? במה זה בא לידי ביטוי? ולמה זה נוגע לשאלה של איסור עתה לידי? מה זה נוגע לשאלה אם גזלן יקנה או לא? הקצות והנתיבות מתכוונים לאותו דבר, וכל אחד מדגיש נקודה אחרת. תשימו לב, התעסקנו בזה כשלמדנו נדרים, ופה דבר מאוד מעניין. אני שואל אתכם שתי שאלה, שני מצבים. אני מפקיר חפץ, אני מפקיר חפץ, ואז אני רואה שכולם קופצים על החפץ ורוצים לזכות בו, ואני אומר, אני חוזר בי, מתחרט, עוד אף אחד לא תפס אותו, אבל אני אומר, אני חוזר בי. אצל ילדים זה קורה הרבה, אתם מכירים את זה, עושים כל מיני הפקרים וזה, הפקר, לא, אני חוזר בי. אני חוזר בי. לעומת זאת, מה קורה עם אדם, באותו דבר, אדם מתייאש, אומר, התייאשתי, מכריז, ביי לחסרון כיס, ובאמצע, ואחרי זה הוא אומר באמצע, לא. אני חוזר בי מהייאוש. נשאלת השאלה, רגע, השאלה היא מה קורה כשמישהו זכה בהפקר או בייאוש או בחפץ אחרי שהתחרטנו. אומר על זה הנתיבות, תשימו לב, יש לנו כלל שבהפקר זה יוצא מרשות בעלים לפני שעתי ליד זוכה. תשימו לב, בואו נקרא מקור חמש. ליישב זה נראה. דעתו סוד בבבא קמא דף סמך וב דיבורה מתחיל כיוון דבאיסורא כתוב וזה לשונם. מכאן משמע שייאוש אינו כהפקר גמור. דאם כן אפילו בתר דעתי לידי. אם כן אפילו בתר דעתי לידי, באיסורא יכול לקנות מן ההפקר. ולכאורה אינו מובן, באיזה עניין חלוק ייאוש מהפקר? כמו שהפקר כל המחזיק בו זכה בו, כמו כן בייאוש. לכן נראה לעניות דעתי דבזה חלוק בין ייאוש להפקר. דבהפקר פליגי רב יוסי ורבנן בנדרים. דרב יוסי סבר הפקר כמתנה, מה דעתנה הדעתי לרשות זוכה, אף הפקר הדעתי לרשות זוכה. אבל אנחנו לא סוברים ככה. והנה עבדי קיים עליהם בהפקר דעה והפקר אף על גב דלא עתי לרשות זוכה, ואפילו הוא בעצמו צריך לחזור ולזכות בו. אתם שומעים? ברגע שאני מפקיר זה כבר יצא מרשותי. לא יעזור אם אני אגיד עכשיו אני חוזר לי. אתה יכול להיות אחד מכל המאה ילדים או מכל האנשים שגם אתה תרוץ ותתפוס. אתה לא גרוע מאחרים, כן? אתה לא גרוע מאחרים, אבל להגיד אני חוזר בי ואני מתחרט ואני לא רוצה לא יעזור. למה? עוד אף אחד לא תפס בו. הפקר אנחנו סוברים שיוצא מרשות בעלים גם לפני שבעל יד זוכה. אבל הוא אומר, מכל מקום בייאוש נראה דלא מעני הדעתי לרשות זוכה, ואם נתייאש מהוידה וקלה ייאוש קודם דעתי ליד זוכה, אין צריך לחזור ולזכות בו, רק כיוון שראה ותכף זכה בו, ואין שום אדם יכול לחזור בו שוב. אתם שומעים? אם אדם התייאש ופתאום הוא רואה את החפץ, אז הוא לא צריך לרוץ ולזכות בו. הוא רואה אנשים שמעו טובי לחסרון כיס ורצים ורוצים לתפוס אותו, הוא לא צריך לרוץ ולתפוס. הוא אומר, סליחה, אני חוזר בי מהיוש, אני כבר לא מתייאש. מה ההבדל? כי בהפקר החפץ יצא מרשותך ברגע שהפקרת, ולכן בשביל לזכות בו אתה צריך לחזור ולזכות בו. לא יעזור אם אתה חוזר בך, חוזר בך, אבל עדיין החפץ יצא מרשותך. אבל בייאוש החפץ לא יצא מרשותך, הדעתי לרשות זוכה. מה הנקודה? זה חוזר ליסוד שאמרנו, ההבדל האם הגברה פעל בחפצה או החפצה פעל בגברה. בהפקר, כיוון שהאדם הרחיק את החפץ ממנו, אז ברגע שאני הפקרתי כבר עשיתי את פעולת ההרחקה. עכשיו החפץ נמצא בשטח ניטרלי, כן? בשטח של האום, הוא לא שלי או גם עוד לא של אף אחד, אבל הוא כבר יצא ממני, ולכן אני צריך לחזור ולתפוס אותו, כי אני כבר הרחקתי את החפץ. אבל בייאוש אני לא פעלתי שום דבר בחפץ, החפץ המצב של החפץ קובע, כן? אז כיוון שהמצב של החפץ, או שהחפץ מורחק או שהחפץ לא מורחק, ממילא יוצא שאני לא צריך לחזור בי, אלא החפץ או שיתרחק או שלא יתרחק. עכשיו מתברר שהחפץ לא היה מורחק, אני חוזר בי. מה פה חוזר בי מהייאוש? אני אומר, הנה, מתברר שהחפץ לא היה מורחק, ממילא יוצא ש אומר הנתיבות, זה הכוונה של התוספות, שזה ההוכחה שייאוש לא כהפקר. הרי הגמרא אומרת שגזלן לא קונה בייאוש לבד. אם ייאוש, זה ברור שהגזלן יצטרך להחזיר את החפץ כי הוא עבר עבירה, אבל אם ייאוש היה כהפקר שכבר היה יוצא החפץ מרשות הבעלים ברגע שאדם התייאש, יוצא שעכשיו הגזלן הוא כמו כל בן אדם רגיל שלקח חפץ מההפקר. הוא לא לקח את זה מהנגזל, הוא לא לקח את זה מהנגזל, אז שישלם דמים. למה הוא צריך להחזיר את החפץ? במה הוא קשור לחפץ יותר מאשר אנשים אחרים? מוכיחים מכאן התוספות שייאוש, מזה שאני מתייחס לגזלן באיסורת על יד בייאוש, סימן שהבעלים בייאוש ממשיכים להיות קשורים לחפץ, ולכן אני רואה את הגזלן כאילו לקחת את החפץ מהבעלים, לקחת את החפץ מהבעלים, תחזיר להם. אבל אם ייאוש היה כהפקר, אז הבעלים מתייאשים, אז זה כמו עכשיו נמצא בשטח ניטרלי. עכשיו הגזלן לוקח את זה לא מהבעלים, אז שיחזיר להם כסף ולא את החפץ בעצמו. יוצא נפקמינה שאם ייאוש כהפקר או לא, בשאלה האם יכולים לחזור בו מהפקר או יכולים לחזור בו מייאוש. מהפקר אי אפשר לחזור, אלא אתה צריך לזכות. מייאוש אפשר לחזור, כי זה מצב וזה קניין. אגב, יוצא למשל לפי זה נפקמינה נוספת שאפשר לדבר עליה. אתם יודעים שקטן קונה רק בדעת אחרת מקנה, כן? דעת אחרת מקנה. קטן אין לו כוח לזכות, צריך גדול להקנות לו. אם קטן קונה מהפקר, האם זה דעת אחרת מקנה? זה תלוי בגרסאות שם, בדף י"ב שם, בדף י"ב בזרק ארנקי וכולי, והפקירו, לא משנה. כל פנים אני רוצה להגיד שדעת הנימוקי יוסף ועוד ראשונים, שהפקר נחשב דעת אחרת מקנה. זאת אומרת, אם קטן זוכה מהפקר, אם אני מפקיר חפץ וקטן זוכה מההפקר, הוא נחשב דעת אחרת מקנה. עכשיו בייאוש, באבידה זה פשיטה, הרי קטן לא זוכה באבידה, מציאת קטנים זה רק משום דרכי שלום. אבל אפילו אם נקנה לו ביוש, נגיד, מישהו גזל ונמקנה לקטן את החפץ עם יוש בעלים. גם בקאי גבנה יוצא שכיוון שיאוש זה לא קניין אלא מצב, לא שייך לדבר פה על דעת אחרת מקנה, כי אין פה דעת שמקנה, אין פה פעולה קניינית אלא זה מצב. כן,
איך זה נחשב דעת אחרת מקנה אם זה כבר יצא לשתו לפני שזה הגיע לשתו?
מצוין, כנראה בעניין של דעת אחרת מקנה זה לא מפריע לי שיש מצב ביניים, כן? אלא עצם זה שיש מישהו שמעביר לך או היה מוכן להעביר לך, זה היה מספיק. אגב, זה גוף המחלוקת, זה מחלוקת שם בגרסאות וכו', כן? עמדת אחרת מקנה, אז זה יהיה באמת נפקמינה. אני מוקסב באמת שם הולך.
מה הציור שרצייר על יוש?
אז ככה, לדבר על מציאה זה באמת צחוק, בגלל שמציאה, אז זה נאמר מציאת חירש שוטה וקטן, זה משום דרכי שלום. הרי מה זה כל מציאה בעולם? זה יוש, סימן שהם לא קונים בייאוש, ולא שייך לדבר על דעת אחרת מקנה. כן? כי אין לא דעת ולא מקנה. אבל דיברתי על מציאות של גזלה. זה ודאי שלא.
זה כבר ראייה
על החילוט. לא.
זה כבר ראייה.
לא, זה ראייה שאין דעת.
זה ראייה של...
לא, כי ייאוש צריך דעת אחרת מקנה, אין דעת. כן? זה לא בגלל שאין מקנה, אלא אין דעת. כן? אני יכול להגיד שהחיסרון הוא באין דעת.
למה זה שונה מקטן שמוצא
הפקר? לא, קטן שמוצא הפקר הוא קיבל את זה מהגדול. הגדול נתן לו, אלא פה הייתה שאלה יפה, אני מצאתי את זה משטח ההפקר. בהפקר היה, מצאתי את זה משטח ביניים. אז אולי זה לא דעת אחרת מקנה. אבל אף על פי כן דעת אני מוכר יוסף זה. אבל לכן ציירתי את הציור בגזלה. בגזלה... דהיינו, מישהו גזלן, אבל הצדיק הזה החליט לתת את זה מתנה לילד קטן אחרי ייאוש, והוא מקנה לילד את הדבר הזה בשינוי רשות עם ייאוש. אז השאלה היא, ייאוש הבעלים, ייאוש הבעלים. אז עכשיו, פה, הפקר בקאי גבנה היה אפשר להגיד שיש הקנייה, אבל... פה אין הקנייה.
הראשון לא קנה, גדול הראשון לא קנה.
כן, כי רק היה זהו. אז זה לא, אז זה, א', זה בגלל זה שייאוש זה לא הקנייה, ויכול להיות גם פה, אם תרצה, תגיד שהחיסרון הוא שאין דעת, לא שייך על דעת אחרת מקנה, ייאוש זה לא דעת. בין אם תמצא את החיסרון בזה, בין אם תמצא. הקצות שהולך פה, וגם הוא מסכים שזה הפשט בתוספות, כמו הנתיבות, אבל הוא שם את הדגש בדבר אחר, שימו לב. הגמרא, תראו, נחזור למקור, למקור שלוש. הגמרא אומרת, אם יאוש קונה... אם יאוש קונה, איך אדם שגוזל חמץ יכול לומר לו, כן, הרי שלך לפניך, הרי ברגע שנכנס פסח אז הבעלים התייאשו וכבר הוא לא יכול להגיד הרי שלך לפניך. מה הסיפור? אני אדם גזל חמץ, מגיע פסח והגזלן השאיר את החמץ אצלו, הוא לוקח את החמץ הזה שאין מה לעשות איתו כי זה חמץ שעבר עליו פסח אסור בהנאה, והוא נותן אותו לנגזל, אפילו שלנגזל אין מה לעשות שום דבר, הוא אומר לו הרי שלך לפניך. שואלת הגמרא, הרי אם יאוש קונה, הבעלים מתייאשים מהחמץ בפסח, כי אין להם, באותו רגע הם מתייאשים, אז איך הוא אומר לו הרי שלך לפניך, הרי הגזלן קנה? מתרץ את הגמרא, נכון, יאוש קונה בתנאי שהקונה רוצה לקנות, אבל אם הקונה לא רוצה לקנות, אומרת הגמרא, תראו, היי זה מתייאש וזה אינו רוצה לקנות, גם הגזלן לא רוצה לקנות, מה יש לו לעשות עם החמץ הזה? וכאי גם מהייאוש אינו קונה. שואל שואל הקצות, אם נאמר שייאוש יוצא מרשות בעלים, מידי אינו רוצה לקנות, הקט יהי חימציה מהרי שלך לפניך. הקצות שואל שאלה עצומה, איך בכלל הגמרא הייתה רצתה להגיד שיאמר לו הרי שלך לפניך? אם ייאוש היה מוציא מרשות בעלים כמו הפקר, אז ברגע שהבעלים התייאשו, כן, ברגע שהבעלים התייאשו, זה כבר יצא מרשות הבעלים. אז מה אכפת לי שהוא לא רוצה לקנות? אתה כבר לא יכול להגיד לו הרי שלך לפניך, זה לא שלך. מוכיח הקצות מפה, כמו היסוד של הנתיבות, ועל פי היסוד שלנו, שזה ההבדל בין גזל, בין ייאוש להפקר, שייאוש לא יוצא מרשות בעלים עד דעתי לרשות זוכה. אני אסביר את זה לפי הזה. ייאוש זה שהחפץ מתנתק מהבעלים, אז יש ניתוק שלב א' ויש ניתוק שלב ב', אבל עד שלא ישלם הניתוק לא ייגמר העסק. תכלס, חקרנו חקירה, מה ההבדל בין ייאוש להפקר? אמרנו שלכאורה הם שתי פרשיות משני כיוונים. הפקר, האדם פועל בחפץ, ייאוש, החפץ פעל באדם, פה החפץ התרחק מהאדם, פה האדם הרחיק את החפץ. נפקמינה, דיברנו, נפקמינה, הפקר, אדם יכול להפקיר דבר שברשותו, ייאוש, אדם לא יכול להתייאש בדבר שברשותו. הפקר יוצא מרשותו של האדם לפני שמגיע לרשות זוכה, ואילו ייאוש רק מגיע לרשות זוכה. נפקמינה, שמזה יכול לחזור הפקר, אדם לא יכול לחזור בו, ייאוש אדם יכול לחזור בו, כן? בהפקר הוא צריך לזכות בו. נפקמינה, שכשאדם מתייאש הוא עדיין יכול להגיד לו הרי שלך לפניך, כשאדם מפקיר משהו הוא כבר לא יוכל להגיד לו הרי שלך לפניך. בעניין הזה דיברנו על עוד דבר, שיהיה נפקמינה במציאות קצת קשה, האם לקטן שזוכה בדעת אחרת מקנה הפקר, יש ראשונים שסוברים שהפקר זה עדיין דעת אחרת מקנה, אבל ייאוש זה ודאי לא יהיה דעת אחרת מקנה, בין בגלל שזה חיסרון של דעת וזה במציאה זה לא דעת ולא מקנה, אבל אפילו כשיהיה מקנה זה לא דעת, בגלל שאני לא מקנה אלא זה המציאות. נפקמינה נוספת, אתם יודעים שכשאני מפקיד משהו אצל מישהו, פיקדון, כמו שראינו גם ברמב"ן, פיקדון זה ברשותי, אדם יכול פיקדון שתחת ידו, כל עוד שהנפקד לא יכחיש, אני יכול להקדיש את זה, אני יכול למכור את זה, אני יכול לעשות מלווה להוצאה ניתנה חוב, כן? האם אני יכול להפקיר או להתייאש מחוב? מישהו חייב לי כסף, להפקיר אני לא יכול, נכון?
אבל זה סוג של מכירה.
לא, אתה מפקיר לאחרים, אתה לא מוכר לו, אתה מפקיר. אז כמו שאתה לא יכול למכור ולא להקנות ולא להקדיש, אתה גם לא יכול להפקיר. בית דין זה משהו אחר, אתה בעצמך.
מה זאת אומרת להפקיר?
אני אגיד, החוב שאתה חייב והוא, אני מפקיר.
הלך, זה כסף אצלו, אין מה להפקיר.
מה? מצוין, אז להפקיר לא יכולים. האם אפשר להתייאש מחוב שנמצא אצל מישהו אחר? ממה לכולנו מתייאשים מחוב שנמצא אצל מישהו אחר? היה סיפור כזה, נראה, היה, מה?
זה לא קיים, הכסף כאילו לא בעולם.
מצוין, אז להתייאש אפשר מדבר כזה?
לא. לא שייך לדבר על דבר הזה, הוא לא נמצא מבחינתי.
אז זה אבי אבות הייאוש, זה האבא של הייאוש. כן, כל שכן שנוכל להתייאש ממנו. אני רוצה, היה סיפור נדמה לי בשואה, היה סיפור באדם שהפקיד, שהלווה לחברו סכום גדול מאוד, מאות אלפי, מה שהיה שם זה רובלים, דולרים, לא משנה, זה היה באירופה. הוא הלווה לו, והגיע זמן הפיראון כבר, כן, עוד שניהם עוד היו בחיים, אבל היה בלגן שם וכולי. בקיצור, הוא חייב את הכסף הזה, אבל איכשהו נדידה, עברו שניהם את כל השואה, כל אחד היה בטוח שהשני נהרג, נפגשו, אבל באמת אחרי שנים נפגשו באמריקה, ודווקא הלווה הזכיר, באמת כבר לא היה להם חוסר, אולי איכשהו השתקמו, הזכיר שהייתי חיה, אתה זוכר שהלוות לי כך וכך כסף, כן? ואני לא החזרתי לך. אז הוא אומר, כן, אבל אני התייאשתי מזה לגמרי, התייאשתי מהחוב הזה לגמרי, כי הייתי בטוח שאתה נהרגת. נשאלה השאלה, האם הוא צריך להחזיר את הכסף? אם ייאוש זה הפקר, אי אפשר להפקיר חוב, כמו שאי אפשר להקנות חוב. אז הייאוש של הבעלים זה להתייאש, להפקיר דבר תיאורטי. אבל אם ייאוש זה מציאות של מצב, כן? אם ייאוש זה מצב, אז דווקא מצב, ככל שהמצב יותר מיואש, ואין לנו מצב נורא יותר מאשר מצב ייאוש של, של, של זה שבטוח שאין לי כבר לא לווה ולא, ולא מלווה ולא כסף ולא שום דבר, כדי שהייאוש יועיל. אז על הצד שייאוש זה לא כהפקר, באמת צריך, היה פה מועיל הייאוש והוא לא צריך להחזיר לו את הכסף. אבל מה? פה אנחנו נכנסים לשאלה של הרמב"ן והראשונים האחרים של באיסור האטה לידי. כי הרי הגיע זמן החוב שלך, הגיע זמן החוב שלך, תשלום, עוד לפני שפרצה המלחמה, כן? כבר היית חייב את הכסף הזה. אז עכשיו, לפי הרמב"ן שבאיסור האטה לידי, שאתה נעשה שומר עבור הבעלים, וידך כיד הבעלים, וייאוש לא מועיל, זה הכל נכון באבידה, שאדם נעשה שומר שומר שכר, אבל זה לא נכון בלוי ובמלווה. לוי ולא נעשה שומר עבור הבעלים. אבל אם נגיד שבאיסור האטה לידי שאדם כבר התחייב בהשבה, וכיוון שאדם התחייב בהשבה הוא לא נפטר, כן? אז פה גם הלוי והזה התחייב בהשבה כבר והוא לא ייפטר. אז באמת, אני לא זוכר מה דנו בפסק הזה, אבל אתם רואים זו שאלה, השאלה הזאת בנויה על שתי שאלות מרכזיות שהן קשורות לדבר הזה. א', בשאלה אם ייאוש זה כמו הפקר או לא, אם ייאוש כמו הפקר, אי אפשר להתייאש מחוב, כמו שאי אפשר להקנות חוב, זה משהו, כן, כמו שלירון אמר, זה משהו ארטילאי, כן, זה משהו אוורירי, מופשט. אבל אם ייאוש, כן, אם ייאוש זה לא כמו הפקר, אלא זה מצב, אז האדם יכול להתייאש גם מחוב. ופה אבל נכנסת שאלה, כיוון שהגיע זמן הפיראון עוד לפני הייאוש, הוא רק התייאש אחר כך בשואה, אבל הגיע כבר זמן הפיראון לפני כן. אז האם זה דומה לשאלת ייאוש שלא מדעת? זה יהיה תלוי. לפי הרמב"ן שהסברה של ייאוש שלא מדעת זה רק שייך בגלל שאדם נעשה ידו כיד הבעלים, פה אין ידו כיד הבעלים, כי זה רק שייך בשומר אבידה שהוא שומר שכר. אבל לא יווה, לא צריך את כסף ההלוואה להיות ידו כיד הבעלים. ממילא יוצא שהבעלים יכולים להמשיך להתייאש. אבל לעומת זאת, אם אני אסביר שבאיסור עטה ליד איזה חיוב השוואה, חיוב השוואה גם פה יש. חיוב השוואה גם פה יש. אתם רואים איך שהמחלוקת של הראשונים משפיעה לנו כאן. באמת, המחנה אפרים. תראו במקור שמונה. המחנה אפרים מדבר על הגמרא בגיטין שאומר ככה. שימו לב. יאוש יאבה כאפקר. ראיתי לתוסות פרק מרובה דף סמכבב שכתבו דייאוש לא אבה כאפקר, אבל מפירוש רשי זל שם דף למתת מוכח בעדיה דייאוש אבה לשון אפקר ופשט הדשמטין מוכח אחד דמשמע דהארי אפילו בעבד שהוא תחת ידו דקול שאמר נתייאשתי יצא לחירות וכן משמע מדברי הרמב״ם. כתוב בגמרא שאדם אומר התייאשתי מפלוני עבדי יוצא לחירות. העבד משמע שהעבד נמצא אצלך בבית. אולי לא, אבל הרמב״ם אומר שמדובר שהעבד נמצא אצלך בבית. מה זה נתייאשתי מפלוני עבדי? סימן שנתייאשתי זה לשון הפקר. ורשי באמת לכל אורך הדרך, פה אני חוזר לרשי אצלנו גם כן, בתחילת, רשי לכל אורך הדרך אומר, בין אם יאוש התוצאה היא הפקר, בין אם יאוש זה לשון הפקר. המחנה אפרים סובר שרשי סובר שיאוש והפקר זה אותו דבר. אני רוצה להגיד, מסתבר שגם המחנה אפרים מודה, גם רשי מודה לפי המחנה אפרים ללומדס שאמרנו, אלא רשי אומר שכתוצאה מהתכלס התוצאה תהיה הפקר, אבל זה מתחיל מזה שזה יאוש. אבל זאת אומרת,
אז אם זה נכון, אז לא יועיל בדבר שברשותו.
מה?
אם מה שהרב אמר עכשיו, אז לא יועיל בדבר שברשותו.
לא יועיל על דבר ש...
שברשותו, אם זה מתחיל מדבר שהוא
שובר. אז הוא אומר, לא.
הוא לא אומר ככה.
מצוין. הוא סובר.
הוא סובר שזה ממש כמו הפקר, זה יועיל גם ברשותו.
כן, אני רק מתכוון להגיד שמרשי אצלנו אין הוכחה לזה, לכן הוא שולח אותנו לרשי בדף למתת שנתייאש לי. כי רשי אצלנו, כשרשי אומר נתיישו הבעלים מהם, בהפקרה. רשי מדבר על התוצאה, על השורה הסופית. הבעלים מתיישים זה הפקר. לכן הוא מוכיח מנתיישתי, שמדובר גם כשזה נמצא לכאורה תחת ידו. איך מועיל? הרי תחת ידו לא מועיל. וזה הוא אומר, ואת קושיית התוספות הוא מטרס בתירוץ אחר. ואז הוא כותב לפי זה, הנה המסקנה, שאם יאוש זה הפקר, ומתוך מה שכתבתי למדנו, דאין יאוש מועיל בחוב, אלא בדבר שראוי להתייאש, כגון דעה בדבר העבוד. וכן פירש רשי בפרק כל הגט שכל יאוש אבה בדבר הראוי. אבל בדבר שאין ראוי להתייאש, אין יאוש מועיל בו, אפילו אמר נתייאשתי מחוב פלוני, שאין לשון זה מועיל אלא מדין הפקר, דעה וכאילו מפקיר אותו. וכבר כתבתי דאין הפקר מועיל בדבר שאינו ברשותו, וכן כתב מואריק, ודלא כמערית. בקיצור, המחנה אפרים עושה מהעסק הזה מחלוקת רשי ותוספות. כן? הוא אומר, תוספות סוברים שיאוש זה לא אבה הפקר, רשי סובר שיאוש, וכל מה שאמרנו עם כל הלומדס זה בתוספות, ורשי סובר שיאוש זה הפקר, ורשי לא נבהל מהקושיות של תוספות עליו, כי הפירוש הוא, כן, שיש הבדל בין אם אדם מפקיר לבין אם התורה החשיבה את זה כהפקר. זאת אומרת, יאוש הווה כהפקר, אבל פירוש הדבר הוא לא שהאדם יפקיר בפועל, אלא יאוש התורה עשתה אותו הפקר. אבל כל פנים הוא עושה את זה ואומר נפקמינה בחוב. אבל הרבה, למשל, ההוכחה שלו מנתייאשתי מפלוני עבדי. הקצות אומר, מדבר על הרמב"ן. תשימו לב. איך התחלנו ברמב"ן? הרמב"ן אומר שבאיסור עטה לידי, כיוון שאני מצאתי את המציאה לפני שהבעלים התייאשו, אז נעשה ידי כיד הבעלים, נעשיתי שומר של הבעלים, ואז אי אפשר להתייאש, ואז זה כמו להתייאש מדבר שברשותי, ואי אפשר להתייאש מרשותי, כמו שאמרתי לכם, אני לא יכול להתייאש מהחליפה שלי. נשאלת השאלה, איך הרמב"ן יסביר, נתייאשתי מפלוני עבדי, הרי העבד איפה שהוא הולך, הוא נמצא ברשות הבעלים. עבדים זה כמו קרקעות, אין ייאוש בקרקעות, אין ייאוש בעבדים, הוא נמצא בכל מקום, כן? איך מועיל ייאוש? הרי מזה בעצם המחנה אפרים, והמחנה אפרים למד שמדובר על העבד שנמצא ברשותו עכשיו. עוד הוא שואל, הקצות למשל, כתוב שאם אדם מוצא כסף בבית הכנסת, מה כתוב בבית הכנסת? מה הדין? מצא בבתי כנסיות, הרי אלו שלו, וזה בגלל ייאוש. הוא שואל, בית כנסת זה חצר שותפים, זה חצר שלי, אז זה נמצא ברשותי. אומר הקצות שיש הבדל, תשימו לב, אם זה חצר שקונה לבן אדם, חצר משתמרת, או מישהו ששומר חפץ, הוא נותן הסתייגות ברמב"ן. דבר שברשותי עדיין יכול להועיל בו ייאוש, אבל הוא צריך להיות תחת ידי ושמור עבורי. אתם שומעים? לא כל דבר שברשותי. נגיד, דוגמה, אם יש חצר שלי, אבל היא לא חצר המשתמרת, ואני לא יודע בה, אני לא יודע אותה, וחצר המשתמרת היא לא קונה, והוידה שלי נמצאת שם, ואני מתייאש ממנה, ייאוש יועיל. וזה דומה לזה, זה נתייאשתי מפלוני עבדי. ולכן בתי כנסיות מועיל שם ייאוש, כי אמנם זה חצר, יש לך שותפות בה, אבל היא לא חצר משתמרת שקונה לך, בגלל שכולם מסתובבים שם. ויצא לפי זה, שאם אתה מתייאש מהעבד שנמצא אצלך פה לידך, אתה אומר אני מתייאש מהעבד, הייאוש לא מועיל. אבל אם העבד ברח לך ואתה מתייאש, אמנם הוא עדיין ממשיך להיות שלך והוא לא פקע רשותך, אבל אתה לא תופס אותו. החידוש של הרמב"ן הוא שמוצא הוידה ידו כיד הבעלים, הוא שומר של הבעלים, זה שמור לבעלים. ממילא יוצא שיש כאן מחלוקת בין הקצות לבין המחנה אפרים, וזה עצמו התירוץ על הקושייה שיש מנתייאשתי מפלוני עבדי. הקצות, המחנה אפרים אומר שנתייאשתי מפלוני עבדי, זה מדובר אפילו על עבד שנמצא כאן לידך ואפשר להתייאש, ומזה הוא בונה את הבניין ברשי שייאוש זה לשון הפקר גמור ומועיל אפילו על דבר שברשותך. הקצות אומר לא, נתייאשתי מפלוני עבדי, זה דבר שהוא שלך, אבל לא כל דבר שהוא שלך וברשותך לא מועיל ייאוש. לא מועיל ייאוש רק דבר שאתה שולט בו. סיכום הדבר, ייאוש זה הבסיס לעניין אילו מציאות. יש סימן, בעלים מתייאשים, אין סימן. יש סימן, הבעלים לא מתייאשים, אין סימן, הבעלים מתייאשים. או את העניין של סמלה וכו'. רש"י אומר, מכניס לנו כבר הפקר. ביררנו שמבחינה נפשית ומבחינה דינית, יש חילוקים בין לכאורה, חילוקים, וככה נוקטים האחרונים, שיאוש והפקר זה שתי פרשיות. אמרנו, הפקר, האדם פועל, הגברה פועל בחפצה והרחיק את החפץ ממנו, ייאוש, החפץ התרחק ממני, ואז אני, קרה אצלי משהו, כן? נפקמינות, שלא מועיל ייאוש בדבר שברשותך, וזה הסברה של הרמב"ן, באיסור עתה לידי, ואילו הפקר מועיל על דבר שברשותי, הפקר, יוצא מרשותי גם לפני שמגיע ליד זוכה, ייאוש, עד שעתי לידי זוכה, לא יוצא מרשותי. לכן, הפקר, אי אפשר לחזור בי עד שאני זוכה בחזרה, יאוש אדם יכול לזכות. וזה מסבירים הקצות והנתיבות, שזה עומק כוונת התוספות, לכן גזלה באיסור עתה לידי מפריע לי, בגלל שזה נחשב כאילו הפקעת מהבעלים ולא לקחת את זה מהאמצע. זאת הסיבה שהוא יכול לומר הרי שלך לפניך, גם אחרי יאוש, כי זה הרי שלך לפניך, כי זה נשאר עדיין של הבעלים, זה לא כמו הפקר. כן, דיברנו על יאוש בחוב, אמרנו שאם זה להתייאש מחוב, אם זה מדין הפקר, אי אפשר להתייאש מחוב כי זה משהו ארטילאי, אבל אם זה יאוש מועיל, באמת משמע מחנה אפרים שזה מחלוקת תהיה בין רש"י לתוספות. המחנה אפרים אומר שכל השאלה הזאת היא מחלוקת בין רש"י לתוספות, האחרונים האחרים לא הסכימו עם זה. הקצות אומר שנתייאש, שמה שלא מועיל יאוש בדבר שברשותו זה דווקא בדבר שהוא שמור באופן שהחצר קונה, או ששמור שמירה גמורה, אבל לא בעניין שהוא עניין רגיל. סיפרנו את הסיפור הזה בחוב, בהלוואה שהתחילה לפני השואה, והתגלגלה הסיפור של השואה, שבסיפור הזה מתערבבים שתי שאלות שקשורות לענייננו. שאלה אחת, האם מועיל יאוש בחוב, כן או לא, שיהיה תלוי בשאלה אם זה הפקר או לא הפקר, ואז אם הבעלים מתייאשים. דבר שני, אפילו אם הבעלים מתייאשים ונגיד שיאוש מועיל, אבל כיוון שהם התייאשו אחרי שכבר הגיע זמן הפיראון, והמלווה הרי התחייב להחזיר, האם החיוב להחזיר משפיע? וזה תלוי במחלוקת הרמב"ן והראשונים, מה זה באיסור עתה לידי. אם באיסור עתה לידי זה שידך היא כיד הבעלים ועכשיו יאוש לא מועיל כי זה יאוש ברשות הבעלים, זה שייך רק בשומרים ובעבידה, שידם כיד הבעלים, אבל זה לא שייך בהלוואה. אבל אם באיסור עתה לידי זה בחיוב השבה, אתה כבר התחייבת להשיב, אז האלוהי והתחייב להשיב כבר בגלל שהגיע זמן הפיראון, ולכן ברגע שהתחייב להשיב כבר לא יעזור הייאוש שיבוא אחר כך, גם על הצד שייאוש היה מועיל בחוב. חלק מהשאלות שקשורים לעניין הזה. אז אתם רואים שיש ייאוש בעולם, רק השאלה אם הוא כהפקר או לא כהפקר, אבל שוב הכל רק בדיני ממונות. עד כאן.
כן.
המילה באיסורה בכל מקרה